כשרוחצים את הגוף, את הרגליים, כשרוחץ את הרגליים, אז הוא רוחץ של ימין תחילה ואחר כך את של שמאל, וגם כשהוא צח צחים את של ימין תחילה ואחר כך את של שמאל. אבל אם רוצים לחשוך את כל הגוף, צחים את הראש בהתחלה לפני שהוא מלך על כל הנרים. זיקוק ותארת הכוחות, זה שמתארים ומזקקים את כוחות הנפש, זה דומה לתארת האיברים. זאת אומרת, רחיצת הגוף היא משל לרחיצת כוחות הנפש, טיפול בכוחות הנפש. לפעמים כשמתחילים לתאר כוח קטן צדדי, עולים עם מועד מרומי התארה, אבל לא יהיה דרך זה בטוח כל זמן שיצאות שמנו הכוחות עומדים ועליו לשמחים מרוב ופסולת ואבק של זורה ושגים מרופים. זאת אומרת, יכול להיות שלפעמים אדם לוקח איזה נושא מסוים בחיים, איזושהי מידה, איזושהי תכונה, ומאוד מאוד מפתח אותה, מאוד מקדם אותה, אבל המגמה הכללית של החיים שלו, יסוד החיים, מה בכלל אני רוצה, מה דוחף את החיים באופן כללי, זה לא מטופל, וזה דבר לא טוב, כי אז עדיין היסוד מאורע בפסולת, יש סיגים, והוא פועל על הכוחות הקטנים הנובעים ממנו, להשיחה ולערבב אותם בירוביה ותאומה. לכן תמיד כשאנחנו רוצים לתקן את המידות, אומר הרמב"ן, שמונה פרקים, וכך אנחנו יודעים מאוד מקומות, שהדרך הישרה, ישרה הכוונה דרך כללית, למה? זה להתרומם אל הכוחות היסודיים, להתחיל מהגישה היסודית, תמיד להתחיל מהגישה היסודית, מהדברים, מהמטרות, כמו שיסוד, כמו שהמטרת השרים מתחיל, יסוד היסודות, להתחיל ממה, קודם כל מה אני רוצה, מגמת החיים, לאיפה הולכים, להתחיל מהיסודות, מהמקום שמשם הכוחות הצדדיים נובעים, לשורש, אל נכון החיים, לתאר את היסוד העיקרי, וממילא כברור מאיפה הולכים, אז הנתפלים, הכוחות, התפילים מתארים בנקל, תארתה משתמרת ומובטחת כמערכה הזו של התארה, כמו שזה בכוחות הנפש שהרחיצה המעשית מקבלת לעומתה, וזה הרחיצה. לכן כשרוחצים, רוחצים קודם כל את ימין, מה זה ימין? המגמה, הכיוון הכללי, ורק אחר כך את השמאל, את ההשלמות, את הפרטים, את כל מיני דברים שצריך לעשות בחיים. זה רחיצה, זה לטהר, להוציא את הדברים השליליים, את הזו המה. יש עוד דבר, שזה לסוך. מה זה לסוך? לסוך זה לשים, אחרי שאדם היה גומר להתרחץ, אז היו שמים שמן בתור ריח טוב, לרענון, לביסום. אז זה לא חלק מתהליך הרחיצה, זה יותר תהליך, משהו שבא להוסיף ריח טוב. אז כמו שבתהליך הטהרה, בניקיון, צריך להקדים את היסודות לפרטים, כך גם כן המערכה של הוספת כוח, שרוצים להוסיף דברים, תוספת עידון ורעננות בלופי בשמן רענן, שיחה שבאה כמים בקרבו, כשמוסיפים אומץ מהצד לכוחות צדדיים המלווים את העיקרים, לפעמים הכוחות העיקרים גם כן מתעלים, אבל על פי רוב בדרך כלל אם אתה מתעסק רק עם דברים צדדיים, כיוון שהיסוד הוא חלוש, מגמת החיים חלושה, מתרופף גם כן העוז הנמצא בכוח המבונה עליו, בכל מה שאתה רוצה לבנות, כל בניים שאתה רוצה לבנות, האם היסודות לא ברורים, אז בסוף גם הדברים שאתה רוצה לבנות הם חלשים. למשל, מעוררים אומץ הרוח, יסוד האומץ הרוח בנוי על פי אומץ הדעת, על פי הכרת הצדק הפנימי, הטהרה העצמית שבתוכנית הנשמה, וכל זמן שהחטא מצוי, הפחד והכישלון סובב והולך את הרוח, ואין תועלת בגבורה הרעית. מביא דוגמה, למשל אומץ רוח, אומץ רוח זה שאדם מתמלא אומץ, מתמלא גבורה, אז הוא עובד על מידת האומץ שלו. אדם עושה תרגילים באומץ, הוא עושה, מכניס את עצמו למצבים מסובכים ומסוכנים, והוא מתגבר, הוא עובד על מידת הגבורה, הוא עובד על אומץ לב, הוא הולך, חוצה איזה ג'ונגל שאף אחד לא ידלחצות אותו עד היום, אז הוא עובד על אומץ, זה דבר נחמד, זה דבר טוב. אבל השאלה היא, מה הדעת שלך? אם אדם עדיין, הדעת שלו לא מזוכחת, מה זה הדעת? מה בכלל אנחנו רוצים בחיים? את מה האומץ אמור לשרת? את מה הגבורה אמורה לשרת? אז זה לא דבר, הגבורה הזאת אין לה בעצם בית אב, אין לה תמך, אין לה מקור. אז בעצם הוא יוצא שאין תועלת בגבורה הרעית. זו גבורה שבעצם היא לא חלק מתפיסת עולם כוללת. תפיסה של מה העניינו של האדם בעולם, מה תפקידו, מה זו גבורה. אז יכול להיות שבאופן נקודתי, כרגע שיפרת את אומץ הלב שלך. אבל בצורה מערכתית, אם אתה מאוד מאוד אמיץ בנקודה מסוימת, בצורה מערכתית, עוד לא מיקמת נכון, לא ביררת את מטרתה של הגבורה, מטרת האומץ. לכן, כהתארה הרחיצה, כן, גם כן ההוספה לאימוץ, הסיסה צריכה לבוא מן העיקר על הענפי, נתחיל מהשורש, ותוך כך לענפי. ימין ואחר כך שמאל. אם רוצה לסוך את כל גופו, סך ראשו. הפרש יש בין הסדר הנדרש לתיקון כללי, המקיף את כל אורחות החיים, מכף רגל עד ראש, ובין תיקון פרטי, שכולל בקרבו הכוחות מיוחדים, שגם בהם ישנם עיקרים מתפעלים מימין ושמאל. זאת אומרת, ברגליים צריך להבחין בין ימין ושמאל. זאת אומרת, בתוך הכוחות השונים, מה משקף את המטרה, ומה את הדברים התפעלים למטרה. וחוץ מזה, יש עוד דבר, לא רק שבתוך הכוחות יש משהו שמשקף את המטרה, אלא יש סדר של תיקון כללי. מה בכלל עוד יותר מגמה, עוד יותר כוללת של כל החיים כולם, כשערבוביה של הפסולת מעכבת את התארה של איזה סיכום כוחות מתעוררת, אם יש איזה ערבוביה, שזה פסולת, שזה בעיה, שהתארה והחיצה דורשת את תפקידן. כיוון שהיסוד הכללי בנוי בתארתו, אם אתה בונה את היסוד בצורה תאורה, עצם מה זה היסוד הכללי? הרעיונות הכללי, תפיסת המחשבה. הכוחות היסודיים שכל משטר ההנהגה הולך על פיהם, המלכות, המלך נקרא, הראש נקרא מלך, המנהיג. אם הכל עומד או לומדו, הדרך כבושה לתארה להתחיל מכוח יותר יסודי ועיקרי, ולבוא מלמעלה למטה, אל הכוחות הנסמכים אליו למשרדים מצידו. עכשיו לכן תמיד צריך להתחיל מתארת המחשבה, לברר את הדברים, לימוד תורה למשל, לימוד תורה כנגד כולם, יותר טוב מכל הדברים בעולם, כי קודם כל לתאר את הראש. אחרי שמתארים את הראש, אחרי זה המון לתאר אחר כך את כל הכוחות, זה כבר יותר פשוט. כי הוא המנהיג, אז הוא כבר יוביל את כולם אחריו. לא כן, במאומה נפשית גדולה, אם יש מאומה. כלומר, החיים עוד לא מסודרים, לא ברור מה אני רוצה, מה אני חושב, מה עם הרעיונות, מה נכון, איך נכון לחשוב על הדברים. מה שהתארה נחוצה באורך כללי, אם יש באמת בעיה שצריך לשמור את ההדרכה הכוללת, אם יעזבו בין כל ואחור הכוחות, הנתפלים לרוץ את אורחם, עוד לא טיפלת בראש, וכבר אתה מריץ את הכוחות קדימה, עד שתתאר המחשבה הכללית, יוכלו כמה תקלות להתפרץ. אז אמנם אתה, יש לך רצונות מאוד יפים, ואפילו כוחות מאוד חיוביים, אבל עוד לא סידרת את המחשבות, אז יכול להיות תקלות. כי יש הרבה כוונות טובות אפילו, וכוחות חיוביים, שמכם לא יודעים, לא מסודרים, אבל בסוף אתה מתקרבת מאוד טוב, אבל בסוף עשית נזק. בסוף לא כיוונת לכוונה הנכונה. ויהיה קשה אחר כך לרפא ולהשיב נידחים. על כן צריך סבלנות. צריך באופן כזה התארה המוכחת, דורש תפקידה בחוזקה, ללכת ולא סדרים מסוימים. כן, זה לא טוב להיות בלי סדרים, כי אם כל המזדמן לפני היכולת ייתר יוחד וינקה, עד שתהיה גם כן התארה הכלית של המחשבה הראשית, של ראש הרעיון, גם כן קלה ומוכנת לבוא בהכשרה. זאת אומרת, אם... רגע, על כן, צריכה באופן כזה התארה מוכרחת, ללכת בלא סדרים מסוימים, אני מבין ככה, אם המצב הוא כזה שיש מאומה נפשית גדולה ואז זה לא משהו כזה נכון, אני מבין שזה אחרת. הוא בא להסביר עכשיו איך יכול להיות מצב בכלל שעוקצים את הרגליים בלי את הראש, כאילו יש פה שני מצבים, רואים שיש ללחוץ רק רגליים ואז צריכת ימין ואחרי זה שמאל, ויש מצב שצריכים את כל גופו ואז צריכים את הראש. אז אני מבין ככה, שאם יש מאומה נפשית גדולה, יש בלגן אדיר, ואז עד שאתה תטפל במחשבה ייקח זמן, ובינתיים הכוחות הנקפלים לרוץ יכולים לעשות נזקים. זה פירוש שונה מה שאמרנו. עכשיו הרב מסביר לא שצריך את המחשבה, לפעמים אין לך זמן, אם אתם תחכה עד שתתקן את המחשבות, בינתיים יכולים להיות נזקים גדולים. אז לכן צריכים לפעמים, אין ברירה, צריך ללחוץ את הרגליים גם בלי ראש. כן, צריכה הטהרה מוכרחת ללכת בלי סדרים, ולמה שאפשר לתאר לתאר, ואחר כך לעבור לראש, מתישהו. זה כאילו מהיר, נגיד אני צריך לתחת מהר, אין לי ברירה, אני לא יכול עכשיו מקלחת, מה, אני חייב ללחוץ את הרגליים, למה אני הולך? אז זה משל למצב שבו אין לנו אפשרות כרגע בינתיים לתקן את המחשבות, אבל אנחנו יכולים באופן זמני לטפל כרגע באיזה משהו, באיזה מידה, איזה כוחות נפש. אז זה נקרא חודשי רגליים בראשונה. לא כן או אם הטהרה עומדת בתוקפה, כלומר אם המצב סך הכל בסדר, ואין כאן פרעות וירבוביות המערסות ומעיקות, אין משהו דחוף, אז אם צריך העניין לבוא לידי עלייה, לידי תוספת תורה, תוספת אומץ ומעלה, אז הדרך הבטוחה היא להתחיל במקום יותר ראשי. עכשיו אני מבין קצת יותר טוב. הרב מדייק שכתוב ככה, רוצה לשסוך כל גופו, סך ראשו תחילה. לא כתוב הרוצה לרחוץ כל גופו או רוחץ ראשו תחילה. רק לסוך. אז הרב מדייק, למה לא כתוב, למה כתוב לסוך את כל הראש בהתחלה? למה כתוב גם לרחוץ? כבר רגליים הרי אמרנו שני דברים. גם רחיצה וגם שיחה. כשעברנו לראש, דיברנו רק על שיחה. אז הוא אומר ככה, רחיצה זה מתאר מצב מאוד בעייתי. יש לכלוך. אז אם הגוף מלוכלך, אל תחכה עכשיו לנחוץ את הראש. הרגליים מלוכלכות, נקה את הרגליים. לסוך זה לא שיש בעיה, שיש לכלוך, אלא פה מדובר על תוספת מעלה, אז אין משהו דחוף, אין לכלוכים. אז תלך לפי הסדר, תתחיל עם הראש, תעבור לרגליים. אז נסכם. כשאנחנו מדברים על לכלוכים, על נזקים אמיתיים, אז לא מחכים למחשבות. קודם כל צריך מיד לנקות. אדם, נגיד, רואה שיש לו איזה כישלון מידותי או איזה עבירה, איזה דברים שעושה, מיד צריך לטפל בזה. כשגם כאן, אבל להקדים ימין ושמאל. להקדים דברים שהם קצת יותר יסודיים. כן, אבל מקודם כן אמרנו, או חץ ימין. כשהוא רוצה שסך הכל המצב בסדר, אלא שהנושא הולך להתקדם באופן כללי בחיים, אז פה צריך להתחיל מהמחשבות. אז זה נקרא אם הטהרה עומדת בתוקפה. זאת אומרת שלא צריך לרחוץ, אלא רק לסוך. צריך לבוא מעלה, תוספת תורה. זאת אומרת, לא מדובר רק על שיחה, זה תוספת. תוספת אומץ ומעלה. אז הדרך הפתוחה היא להתחיל במקום יותר ראשי. בהתעלות הראשית, כל הנפים מתעלים. דוגמת השתלמות הגוף שרוצה לסוך כל גופו, אין הכרח מעיקן, זאת אומרת אין פה לכלוך, אין הסדרים מתפרצים, הכל הולך כשורה, אלא שהשלמות הפנימית עוברת את תפקידה, רוצים מעלה יותר גבוהה, רצון טוב מבקש להתעלות. כאן אז יש מקום לסדרים, הסבר מיוחד מסמן לעלות למרום העליוניות, וכל הדברים הנתפלים עמו יעלו. סך את ראשו תחילה מפני שהוא מלך על כל לבריו, כשהראש משוח בשמן נשחת קודש, כמו הכהנים, כמו מלך, מתחילים בשמן, אז ממילא הכל מתעלה, הכל מתרומם ומתנסה. כך רואים הדברים המנהגיים להתאים לדוגמה של השלמה עליונה ובחנית ומעשית. וזו ממיטת תרכה של תורה, סולם מוצרה אותה וראשו מגיע השמיים, המלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. כן, אז אני מבין שפה לא מדובר עכשיו על תוספת כללית, על תוספת נקודתית. זה מה שאמר מקודם, שיש שיחה שהיא כאילו תיקון כללי, שמקיף את כל אורחות החיים, ויש שאתה רוצה לקחת, להוסיף אומץ לכוחות החיים. אז עכשיו אתה לא מוסיף, אתה עדיין לא מסדר את כל עולם המחשבה, אבל אתה מוסיף איזושהי תוספת, ככה אני מבין שזה לסוך ימין וחזר שמאל.
הרב, יש לפעמים בחיים מסוג כזאת שאתה דרך זה שאתה מתקן לבר צדדי, אז אתה בהרבה מקומות בחיים, ודווקא דרך עבודה של משהו כביכול שהוא צדדי, אבל זה אני משפר לך אחרי זה המון דברים אחרים. והרבה פעמים יכול שדווקא הפוך, דווקא שאתה נוסע ללכת כאילו על כל הקופה בגדול, אתה כאילו, אתה מתרסק. אתה... אדם עכשיו רוצה עכשיו, והוא רוצה לתקן את כל כולו. אז זה משימה מאוד
גדולה. אני לא חושב שזה מה שהוא אומר כאן. הוא אומר שיש, נגיד, מה שהוא מתכוון ימין ושמאל, זה שלהעדיף קודם כל משהו שהוא יותר קשור לאיזושהי מטרה, מאשר משהו שהוא לא משקף מטרה. כי מה שאתה אמרת, יש לי איזה משהו שאני עובד עליו, וזה שאני עובד עליו, זה יחסית נותן לי איזה כיוון בחיים. ואין משהו שאתה עובד עליו שהוא לא נותן לך כיוון. וניסינו לעשות הבחנה. כי אם אתה תטפס על הרים כל היום, להיכנס לג'ונגלים כל היום, אז אומנם אתה מקדם את הקבורה, אבל זה לא נותן לך כיוון בחיים. למה המקסימום שלך בחיים? אבל אם אתה תיתן צדקה, אז כן. כי זה כוח, אומנם זה נקודה, זה עדיין לא כל החיים, אבל זה משהו שהוא על ידו, אתה מקבל כיוון בחיים. אז זה כמו ימין ושמאל. זה כוח שהוא לפחות מסמן כיוון, מסמן מגמה. כי זה שאתה כל היום הולך בג'ונגלים, טוב, מה המגמה? יש גם שודדים שהולכים כאן בג'ונגלים. מה, לאיפה אתה הולך אבל? אז טוב, אתה אמיץ. זה חשוב, אבל זה לא מסמן כיוון. אז אני חושב ההבדל בין ימין ושמאל. וראש זה כאילו המחשבות, התורה. הגמרא אומרת, סליחה, שאם מכסים קלף, אם מכסים תורה, דברי תורה, אז אפשר עם זה להיכנס לבית הכיסא ולבית המרחץ, ברגע שמכסים, כיסוי, שני כיסויים. ושם הגמרא אומרת שקמיה היו כותבים בקלף ומכסים את זה באור, וזה נחשב כיסוי ואפשר ללכת עם זה לבית הכיסא. שואלת הגמרא, הרי תפילין זה מכוסה אור, גם כאן אותו דבר, יש קלף, את הפרשיות, ומכסים את זה באור. זה כתוב במפורש, שנכנס לבית הכיסא, חולץ את התפילין, למה חולצים את התפילין? הרי הפרשיות מכוסות באור. צריך לחלוט אותם ברחוק ד' אמות מבית הכיסא ולהיכנס. את הגמרא, הסיבה היא בגלל שיש על התפילין שין. אתה משום שין. ואמר הבאי, שין של תפילין, הלכה למשה מסיני. ואמר הבאי, גם הדלת של תפילין. הדלת זה הקשר שעושים של ראש. אז הדלת הזאת היא גם הלכה למשה מסיני. ויש גם יוד, שהיא גם הלכה למשה מסיני. אז יש אם כן שין, דלת ויוד, סך הכל יוצא שדאי. שלושתם הלכה למשה מסיני, ובגלל זה, אז בעצם יש פה אותיות כתובות. למרות שהפרשיות הן בפנים, אבל בעצם גם כבר על המערכת בחוץ יש בעצם אותיות שכאילו רמוזות, ולכן בתפילין יש קדושה בחוץ.
איפה היוד?
יש פה, בתפילין של יד.
אבל
זה בצירוף
או
זה כל עוד לפני עצמה? כל עוד לפני עצמה, אבל סך הכל יוצא צירוף. כן. הפרש יש בין קדושה גלויה וקדושה גנוזה. הקדושה הגלויה היא מתייחסת לאדם לפי מובנו, לפי טעמו והרגשו, ציורה מפורסמים שייכים לגבולה, הנאה והמכוער מובדלים מצידה הרבה, וכל הרוחות הכבוד המוסכם הם ענפים ממנו. זאת אומרת, יש ערכים של קדושה שהם מתחברים בסוף לעולם האנושי המוכר לנו. זאת אומרת, העולם האנושי מתחבר אליהם. יש רגשות ויש דברים מפורסמים. מפורסמים הכוונה הנורמות מקובלות. אז הנורמות המקובלות מתחברות לערכים האלו של הקדושה, והמושגים של טוב ורע ויפה ולא יפה. כל הדברים האלו, מה נקרא מכובד, מה נקרא ראוי. יש איזו קורלציה בין ערכי הקדושה לבין הדברים המקובלים בחברה האנושית. אבל יש קדושה אחרת. נעלה מזה היא הקדושה הגנוזה. מבט פנימי חודר בעצמותם של כל המגמות הכלליות. יש קדושה גנוזה פנימית, אור אלוקי, שמתעלה מכל היגיון ורעיון. משהו שהוא יותר נעלה מעולם המחשבות שלנו, ממשהו שקשור להיגיון ולנורמליות שלנו. רמו מכל יחס של מדרגות בכלל. קל וחומר שאין המשקל של המראות המוסכמים הנובעים מצד התכונה האנושית, זאת אומרת כל הנורמות שבני אדם מחליטים עליהם הסכמים, נימוסים אנושיים ויתר עניינים מוגבלים לא שייכים לקדושה הזאת. הקדושה הרבה יותר עליונה מהתפיסות האנושיות והרגשות האנושיים, כי הקדושה הפנימית אינה מסוכרת בנשמתנו, היא לא נתפסת מצד חלק אחד של דעה והשגה, לא מצד איזושהי מחשבה, מצד ערך אחד של המציאות, מצד תפיסת מתוך המציאות אתה לא יכול לתפוס את הקדושה הזאת שמתוך העולם זה עולה מהמציאות, בין יחס ערך, יחס עצמי, בין ביחס הזמן והמקום, מצד הגילויים בזמן ובמקום, כי אם הכל יכול וכולם יחד, יש פה משהו עליון מאוד, נגדל, שהוא לא נתפס, הוא לא בא, אי אפשר להגיע אליו לא מהמציאות, לא מהזמן, לא מהחיים האנושיים. בספר חביון זה אין מקום להבדיל בין נאה ומכוער, לא שייך נאה יפה לא יפה, כי אין לך מה להגיד שמה, זה משהו שהוא בדין, למשל בהלכות נזיקין אתה יכול לראות שאדם יכול להגיד זה יפה זה לא יפה, זה מקובל לא מקובל, נראה לי לא, יש מה להגיד שמה, אבל יש דברים שאין לך מה להגיד שמה. אני יודע הלכות כאלו של תומה וטהרה למשל, כל מיני הלכות של קדושה שאין השכל האנושי מה לומר שמה. אין אותם אורחות הכבוד הנבדלים מצדנו נוגעים שם, כל מושגי הכבוד שלנו לא שייכים בכלל. לכן צריך להבחין בין שתי קדושות, כדי להביא בקרבנו רושם דעה בהירה הזו, כדי לדעת, לעכל את הדעה הזו, את ההבחנה בין מדרגות הקדושה. לכן אנחנו מחלקים בין משהו גנוז ומחוסה בחפצי קדושה ובין משהו גלוי. יש את הצד הגנוז והצד הגלוי. הכבוד החיובי הגבולי לא היה שייך למה שחופה אור, כי אם משום הקדושה הגלויה שבו וקרוב לדענו, לתפיסה שלנו ולדעתנו, הוא מוחש בהכרתנו. כלומר, אם דבר הוא מכוסה, כלב הוא מכוסה, אז מבחינתנו זהו, אין פה כלום, יש פה דברי תורה, לא, אין פה שום דברי תורה, מצד הנגלה לא רואים אותם, אז זה התורה מצד עצמה, אם היא נעלם, יש בקודש נעלם. ויש צד של קדושה גלויה, שזה למשל השין שבאור שבתפילין, שזה בא לבטא קדושה שנתגלה אלינו, שאנחנו רואים אותה, שמצידה אנחנו נוהגים זהירות וכבוד, להיות האדם ביותו מעוטר באתר את הקדושה הגלויה, אם היא מתפשטת, לתת כבוד על כל סביבה, הוא צריך לכבד אותה גם בצורה נגלית הכרתית, כל מקומו מתקדש ומתעלה באדרו, זה משפיע על כל הסביבה שלך, אתה רואה את הקדושה מתגלה, משפיע על החיים באופן חשוף, עד שאין ראוי לקיור וגנאי להיות יחס בכל שיעור מקומו של אדם, מקומו של אדם זה דל אדמות, לא ראוי להחזיק שישין של תפילין דל אדמות מבית הכיסא, בית הכיסא זה דבר מגונה, לא, אתה מבין, לא שייך, כמו שלא היית לוקח לשם דברים אחרים, אתה לא היית מבין אדם נשיא כבוד של משהו, מזביא אותו ליד בית הכיסא, לא היית עושה זה, זה לא מקובל, לא היית לוקח דבר נעלה ומוערך ושם את זה ליד שם. אז זה קדושה, מושגי קודש שהם קשורים לדעת האנושית, ומשפיעים על כל הכבוד הסביבתי. כי הנוי והכבוד מתפשט על כל הציורים הקרובים, הנוגעים באיזה אופן ייחוסי, באיזשהו קשר לאדם, ויותו אסור בעשרת עוד של קדושה גלויה, המורה על פערם של ישראל. כן, יש התפילין, יש אם כן שני צדדים בתפילין, יש עטרת נעלמת, זה הקלף, ויש את העטרת הגלויה, קדושה הגלויה, רואים, תאר לישראל, יש לישראל קדושה גם, ערכים של קודש גלויים, זה חלק מהכבוד של עם ישראל, תארו חבוש עליו, זה פסוק ביחזקאל שמתאר את התפילין, התפילין נקראים תאר. מה התאר של ישראל, מה הצד הגלוי של הקדושה בישראל, בתפילין, שין דלת, ויהיו שלושה גילויים של קדושה. כן, סליחה,
לא הבנתי כולך, למה נעשה
הקדושה
הנוצרת היא
יותר גדולה?
נכון,
יותר גדולה, אבל היא קש, היא לא, אין לנו מגע איתה, אז היא נעלמת, אני לא רואה אותה, היא מוכבד. אז זהו, מושגי הכבוד זה מושגים אנושיים, זה מה שמסביר, זה מושג אנושי, וכמובן שמושג אנושי אז זה שייך רק למה שהדת האנושית תופסת, הדבר שהוא מוכבא, אז הדעת האנושית לא, מבחינתה הוא לא נמצא, לא נמצא, אז אין גם גינונים של כבוד. שין ודלת ויוד הלכה למשה מסיני. קודם כל, מה זה המושג הזה, הלכה למשה מסיני? סיני. צריך להיות הלכה למשה מהקדוש ברוך הוא, לא מסיני. משה קיבל תורה לא מסיני, קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא. אז למה מדגישים תמיד את סיני? סיני מקום הענבה. סיני מבטא את הענבה. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא הניח את כל הערים, ובחר דווקא בסיני ולא גבר סיני. שם אנו מוצאים גדולתו של הקדוש ברוך הוא במקום על בית המקדש. התגלות אלוקית בהופעה, כן, הופיע כפי מה שיש יכולת בידי בני אדם להשכיל בכוחו, בשכלו ובאורך מדעו וחושיו. לא את סוד האחדות עליונה מלמעלה למטה יש ביכולת בן אדם להשיג. נבצרה כל מזימה להשיג את הסוד העליון של הרואה האלוקית בראשית התחלת הופעתה. כלומר, כשאנחנו מדברים על סיני, סיני זה מקום ההתגלות האלוקית. מקום ההתגלות האלוקית, שאנחנו עומדים מול הגודל האלוקי, צריכים להתמלא ענווה. ולדעת שיש מה שאנחנו יכולים להשיג בשכל שלנו, בחושים שלנו. אבל יש דברים שאנחנו לא יכולים להשיג. וזה חשוב לקבל את התורה בענווה, כלומר להכיר שיש משהו שנתפס, ויש משהו שהוא עליון. למשל, סוד האחדות העליונה. כן, זה דבר שאי אפשר לתפוס אותו. מה זה השם אחד, מה זה אחדות העליונה, אי אפשר לתפוס. לא, כן, לא את זה אין באפשרות האדם, לא יש ביכולת האדם להשיג. כן, נבצרה כל מזימה, אין אפשרות, מוגבלת כל החשיבה האנושית, המזימות, התפיסות האנושיות, להשיג את הסוד העליון של האורה האלוקית בראשית התחלה זופתה. מה זה בכלל שם, מה זה התוכן האלוקי מצד עצמו, מה זה אנחנו לא יכולים לתפוס. אלא מה? יש את ההערות של התוכן האלוקי. זאת אומרת, יש את התורה הנעלמת, ויש את הגילויים של התורה. רק אחרי אשר קווי אורה יופיעו עלי תבל ארצה, כן, שיש שלושה גילויים של קווים שמתגלים אלינו, שזה כבר לא התוכן האלוקי מצד איכשהו אצל הקדוש ברוך הוא, איכשהו מתגלה אלינו, מתגלה אלינו בשלושה. תמיד תמיד התוכן האלוקי מתגלה בשלושה, נכון? שלושה אבות, ולכן גם תמיד אנחנו מחלקים, לחלק לפי הכרתנו התמידית, שזה החסד, המשפט והשורה הממוצעת בין אותם. יש חסד ומשפט, ויש משהו באמצע, מידת השורה. שורה זה הדבר הממוצע. במהר"ל הוא תמיד קורא לזה צדקה או רחמים. יש חסד דין ובאמצע צדקה או רחמים, זה משהו באמצע. אז תמיד המידה, התוכן האלוקי מתגלה בשלוש. כן.
קשור לדגושות של...
כן, כן, קשור להרבה שלו, יש שלוש.
כן. זה שאולי אנשים דברים שבאמה שכן יכולים לתפוס...
תמיד התוכן האלוקי הזה. ויאני המלך חדריו. הקדוש ברוך הוא מכניס אותנו לחדרים. מה זה חדר? זה ראשי תיבות. חסד, דין ורחמים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מביא אותנו לחדר שלו, הכוונה מביא אותנו לשלושה דברים כבר. אז אנחנו לא יכולים לתפוס אף פעם את התוכן האלוקי לפני הגילויים שלו בשלוש. התוכן האלוקי מצד עצמו נעלם איתנו. אז זה כנגד הפרשייה של תפילין שמוחבט בתוך הבית שאי אפשר לתפוס אותה. לא רואים אותה, לא קוראים אותה. זה, יש משהו נעלם. דבר סתום. כן? יש דבר, חוכמה סתומה. יש חוכמה נעלמת, חוכמה סתומה של הקדוש ברוך הוא. והיא מתגלה אלינו. איך היא מתגלה אלינו? בשלוש. מגלה אלינו בחסד, בדין ורחמים.
יש גם תמונים ארבע.
כן, נכון. שהשינים ארבע. יש שינים שהקו האמצעי לא יוצא מהלמטה. כן. זאת השם. יש לנו 22 אותיות, מתי שהוא תהיה עודות, חכים לה. ישים של ארבע, לא יודעים איך לקרוא אותה, נכון? מה הבדיל ישים של ארבע, ישים שלוש? לא יודעים איך לקרוא אותה. הממד הרביעי שעוד לא, עוד לא קיים בעולם שלנו, אנחנו חיים בשלושה ממדים. ומתי שהוא יהיה ממד רביעי. מה?
אתם כותבים
אותו. זו חלומות. זה גם פשוט, שיהיה לנו חלומות. מה?
כן, אתה בפנים.
שזה בעצם, אם נגיד חסד, משפט ושורה, אפשר להגיד זה בניסוח אחר. זה כלליים, פרטים וצדדים שנחברים אותם זה לזה. כי חסד זה כללי, זה מגמה כללית. דין זה ירידה לפרטים. ויש משהו שמחבר בין הכללים לפרטים. שורה ממצא. כן, שוב, שלושה, כל בשלושה. וכאלה בכל פינות המציאות. תמיד בכל דבר ודבר צריך לבחון בשלושה. כך אמר על המון מקומות חוזר לזה. כל דבר בעולם צריך להסתכל עליו בשלושה צדדים. נכון, תליטאי, נכון, נגיע לזה, בעזרת השם, נכון? פרק שלישי. הננו מכירים איך הקווים אינם שווים למקום אחד. זאת אומרת, במקור כל הקווים האלו באים משורש אחד. אין שחת ושלום פיצול למעלה. כמו שהנוצרים נפגשנו עם השלוש, והם צודקים שיש שלוש, אבל הם נשארו עם שלוש. אז חס ושלום לא להגיד שיש שלוש. הם כולם מחוברים לשורש אחד. רק לנו אנחנו מקבלים את התוכן הלוקי מתגלה לנו בשלוש. זאת אומרת, תמיד צריך לחזור ולדעת שזה בא ממקור אחד, מצורה תכליתית אחת, שחובקת בתמותה, בשלמות עליונה, את כל רוחב המציאות, אין ספירות. מצד התוכן אלוקי, השם אחד ושמו אחד, הכל אחד. מעבר מזה, האחדות התחתיתית המתגלה לפנינו, לעומת השורש האחד, אז האחדות הנמוכה, התחתיתית, שמתגלה לפנינו זה שלוש. כן, שלוש זה גם אחד. כי אתה רוצה לחבר משהו בעולם, אתה צריך שלוש. כי שניים זה לא חיבור, שניים זה עדיין אחד ליד השני. כשיהיו לחבר שני דברים, אתה צריך איזה משהו שיחבר ביניהם. חוט המשולש, מה קורה לצייר חיבור. משולש זה הצורה הכי בסיסית של שיש צורה, שיש חיבור. כן? אז זה בעצם האחדות שמתגלה זה שלוש. האחדות מתגלה זה תמיד זה שלוש. זה כולל את הגוונים שבקווים השכליים והכוחניים, העקרוניים הכלליים, כפי תמות צורתם ותכונתם העצמית, זאת אומרת, לנסות לשקף את שלושת היסודות הראשיים שעל פיהם מתגלה האחדות האלוקית בעולם. מעבר מזה, מה שעצם הכוח הנמצא בקרבם לתמם את חוזרניותיהם, לאחד את הווייתם בתפקיד המציאות, הלא גם זהו קו ראשון מיוחד. כן, איך כל הכוחות מתחברים ביחד, מתאחדים במציאות, זה גם עניין מיוחד, כולל למקום אחד, עם תכונתם של הקווים עצמם. זאת אומרת, יש פה פלא גדול, פה שלושה קווים, שבתוך הקווים עצמם יש יכולת התחברות ביניהם, באופן אחדותי, וזה סוד גדול. אלה מניחות עולם, הלכות הלכה למשה מסיני, שמסיני נמסרו למשה. מה זה נמסר מסיני? הורדת המדע האלוקי, מהגובה, מרום גובה מרומים, עד שפלה קררתי כאשר לאדם, כן? נורשה מסינה, זאת אומרת שיש בו גילוי, משהו עליון, פנה אלינו. למה נמצא על ידה את תעודתו העליונה הצפונה בקרבו? אז הקב"ה חוזר לנו, מוריד תורה לסיני, ומאפשר לנו לבנות פה חיים שהם הולכים ונעים מאוחדים. ותמיד צריך לאחוז את שלושה. כשאתה רוצה לדעת שאתה אוחז את כל, עובד נכון, אתה צריך לראות תמיד שיש לך שלושת הדברים ביד. אם חסר לך אחד שלושת הדברים, נראה שאתה לא בכיוון. אתה צריך לבדוק, יש לך גם חסד, גם דין וגם חיבור ביניהם. זה המדע, לבדוק כל הזמן שאתה בכיוון הנכון. אתה שייך למלכותו של עולם, לאחדות של העולם. וזה מתגלה עכשיו באותיות. האות הראשונה זה האות שינפים של תפילין, צורת הקווים המותחלים בפירודם, מבלי אפשרות להגיע בראשית ההתרה אל שורש הווייתם, אינם קלים מלמטה על מגמה אחת, שעידות קיימת וקבועה, להרים את האדם למקור ההוראה האחדותית, הגבוה למעלה, על ידי הנבא הגדולה מכולם, המוצאת קורת רוח, ומנוחה מכל, בכל צדדי ההכרה וכל מידתו בקדושה שתהיה בכל מצב האופן, כי הכל עולה למקום אחד. חברות שין מבטאת את הסוגיה הזאת, כי השין יש לה שלוש ראשים, שלושה קווים, אבל שהם יוצאים משורש אחד. או מישור של בכתב האשכנזי זה ממש מנקודה אחת, כתב הספרדי זה גם לא מנקודה אבל מבסיס אחד, אבל יש כן קווים שמותחלים, הם נפרדים ויש להם איזה שורש נעלם שנחבר אותם. מה מחבר אותם? ענבה. כן, הענבה שלנו, לא יודע, אנחנו יודעים שיש שורש נעלם, שזה הענבה היא כל הזמן מזכירה לנו שגרמות שאנחנו תופסים שלוש, בעצם יש דבר אחד, הכל עולה למקום אחד, וזה פערם של ישראל, השין הזאת, לכן מכל האותיות נבחרה דווקא השין לתפילין של ראש. כי באמת, הנושא של תפילין של ראש, זה עצם האמונה. הקשר של תפילין הרע לענב, כן, דווקא לענב, מישהו שהוא מלא ענבה, אז הוא נפגש עם ה... הוא רוצה להיפגש עם כל, עם הנהגת השם את עולמו. זה נקרא קשר של תפילין. איך קדוש ברוך הוא מנהיג את העולם? והאות שמבטאת הכי הרבה את ההנהגה השלמה, זה האות שין. אז שין זה מה שמתחת לחוכמה. יש את החוכמה שהיא נעלמת, ויש מה שגילוי של החוכמה, זה נקרא האות שין. תמיד, תמיד, תדעו לכם שהאות שין זה הגילוי הראשוני של החוכמה.
שני כוזים מלמעלה למטה?
לא זוכר.
כי פה...
אני חושב שכן. כמה שאני זוכר, אז כן.
כי פה אומר...
כן, כן. כותבים מלמעלה למטה, כותבים וב, ואז מוסיפים על הראש שתיים. כן, נכון. ככה
שתיים. פה כותב שני של תפילין, צורת הכבים המותחלים בפירודם.
כן, נכון. כן, כותבים וב, ואז מוסיפים את שתיים. נכון.
ויכול דווקא להתחיל בפירוד.
יש בפירוד על בר יוחאי, כתוב, רואים את זה. יש בית. בקודש הקודשים, קו ירוק מחדש חודשים. שבע שבתות וחמישים, קשרת שקשרי שין קשריך. זה התפיסה. והאות הבאה, אחרי בקודש הקודשים, יוד חוכמה קדימה. השקפת לכבודה פנימה, זה דבר נעלם. אומרים ששין זה יוד. שין זה הדבר המתגלה אלינו, ויוד זה החוכמה השתום הנעלם. אנחנו הולכים עכשיו ללמוד, אבל זה יהיה מחר בזאת השם. טוב, שבת, טוב.